הפיראון או התוכחה שבאמת עשויה להתרחש במידה ועם ישראל לא יכיר בטוב העצום והגדול שהקדוש ברוך הוא העניק לו בעצם בחירתו לעם סגולה להיות לו לעם בעצם נתינת התורה וכל שאר המעלות והטובות שהקדוש ברוך הוא יעיף עלינו. למעשה זו פרשת השבח ופרשת הפורענות. יש בה פסוקים שהם שבח, שבחה של תורה, כן? טובו של הקדוש ברוך הוא. מצד שני יש בה תוכחה, תוכחה. יש בה תוכחה, יש בה הזכרה של קשיות העורף של העם, כפיות הטובה של העם, עם כל מה שבא בעקבות זה. באמת השבח והתוכחה הולכים כאחד. לכאורה היינו מצפים שבאמת הפרשה הזו, כן, פרשה תאזינו, פרשה שעניינה לבוא ולומר, האזינו, מה יקרה אתכם? במידה ו. אז מה צריך לכלול בזה שבחים? אלא התוכחה היא באה מתוך השבח. כלומר, דווקא שאנחנו לומדים את שפחו של מקום, את טובתו של הקדוש ברוך הוא, את טובו, את רחמיו, בזה שהוא בחר בנו ונתן לנו תורה, דווקא זה מה שיוצר את התוכחה. אם באמת ההתנהגות שלנו, ההתנהגות השלילית, הייתה מושתתת על כך שבלאו הכי, אין לנו אב נאמן, אין לנו בורא כל יכול שבחר בנו ונתן לנו תורה נפלאה כזו, אין טענות לאדם שמתנהג בצורה כזו. אין טענות. אבל ככל ששבחו של מקום, ככל ששבח התורה ושבח הבחירה בישראל יותר מרומם ועליון, ממילא זה גופה, מזה גופה יוצא את התוכחה. איך יכול להיות שאתה שזכית על א' ב' ג' ד' ה' מתנהג א' ב' ג' ד' ה'? זאת אומרת, שבח ותוכחה זה הולך ביחד. כך מאיר באמת אחד הפרשנים, רבי ירוחם אמיר, הוא באמת תמה על כמה וכמה פסוקים שמדברים בשבחו של מקום, שבחה של תורה, והוא שואל הרי זו פרשת תוכחה ומה לשבח בתוכחה, ובתוך כך הוא משיג את המסקנה המעניינת הזו, כן? שמאוד חשוב להבין את היחס בין השבח והתוכחה, כדי להבין מהלכים של השגחה בכלל. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים משמאלנו, ממיננו, למה עושה הקדוש ברוך הוא כך או אחרת. ואני לא מתיימר לבוא ולומר שאנחנו מבינים ונבין הכל, אבל צריך לדעת, אחד מדרכי ההשגחה האלוקית מתבססת על כך, כן? מתבססת על כך שהתייחסותו לבריות זה לפי הכרת הטובה שלהם או כפיות הטובה. וככל שהשבח הוא יותר עליון ומרומם, אנחנו לא מכירים בו, כך באמת דרכי הישורים והיסורים הם עשויות להיות כואבות יותר. ככל שאנחנו משבחים, לא מתוך אונס וכפייה, אלא מתוך הכרת צלולה בטובו של מקום, ככל שאנחנו משבחים יותר, פרשת ביקורים, כי תבוא אל הארץ, והגדת על השם אלוקיך, יסוד ההודעה הוא יסוד מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא באים לרצות את הקדוש ברוך הוא, כן, כן, שרוצה להקות אותה, אנחנו אומרים, טוב, אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב. זה לא הנקודה. זה ממש ממש לא זה. אולי זה מתאים למודל של החשיבה האנושית הפשטנית והשטחית, שאנחנו חיים במערכות יחסים ומודלים של פחד, של עריצות לפעמים. לאו דווקא עריצות מצד מי שרוצה להקות אותנו בשוט. אבל לפעמים זה אפילו עריצות של אנשים בעלי מעלה ששולטים על הקטנים מהם, סוס ורוחבו רמה וים. והקטנים מרגישים שהם רוצים לרצות. במקום לרצות, הם רוצים לרצות. לרצות את הגדול מהם, בין אם הוא גדול, לא יודע במה. בין אם הוא גדול בכוח, בין אם גדול בממון. המודל הזה של עריצות וריצוי, לפעמים, בטעות, הוא פולש וחודר לתוך מערכת היחסים שלנו עם אלוקים. זה צריך זהירות גדולה בדבר הזה. לא כן הוא. לא כן הוא. כן? אם יש כל מיני סגנונות אמוניים כאלו, במיוחד אלו שמתבססים על יראת התאה, מה שנקרא יראת העונש, שהם עושים לובי חזק מאוד למערכת היחסים הזו של העריץ, כן? והנשלט, הפיון, העבד הקטן, שמה שנותר לו זה רק כן, לרעוד אל מול האיום התמידי הזה מצד ריבונו של עולם, האל נקה, קנה ונוקם, שרק מחפש אותו בפינה. צריך להיזהר מזה ביותר. זה לא בכלל הקטע. ואנחנו גם, נפשותינו גם לא מוכשרות להבנה שטחית כזו. מיוחד נפשות הדור הזה, או חלקים חשובים מן הדור הזה. כן? לפחות מי שבחר להגיע לכאן, כן? הוא לא עלול מצד נפשו ליראת התאה, כן? בתור מידה עיקרית בעבודת השם. יראת התאה זה חשוב, והיא צריכה להיות גם בתוך הנפש, בתחתית הנפש, אומר הרב קוק, כמו שמרים ליין. אבל ככלל, הנפשות שלנו הן כבר שואפות, כן? וכוספות למערכת יחסים מסוג אחר לחלוטין. לא בבחינת עבדים אתם, אלא בנים אתם. יש נקודת עבדות, זה נכון, כל אחד מאיתנו עבד להשם, אבל לא פחות מזה הוא גם בנים אתם לשם לוקחים. היו תקופות שעיקר היחס בינינו לבין הבורא היה מבחינת עבדים, כמו עבד, עבד שאין לו אלא דברי רבו, אין לו שוב יכולת להבין את המעלה העצומה של הקשר בינו לבין רבו. מה הוא כבר יבין? שרבו רוצה להנחיל לו טובה? מבחינתו, רבו מצווה, הוא צריך לעשות. קדימה, תרים פה. טוב, אני מרים. אבל הוא לא מבין למה כדאי לו להרים. הוא לא מבין את הטובה שתצמח מזה, הוא לא ברחי. אין לו דעת ואין לו לב להבין, ולכן מערכת היחסים נשארת על הערוץ העריץ. זהו, על זה זה נשאר. אנחנו לא מוכשרים לזה. אי אפשר להלך עלינו אימים, אי אפשר לאיים עלינו. לא בגלל שאנחנו חצופים או חסרי מוסר. כן? ברוך השם, כבר הרב טבע את המטבע המיוחד הזה של סגולת הדור. כן? דור של ננסים על גבי ענקים. אנחנו דור ענק מבחינת תביעת האמת. אנחנו דור ענק, או של שונו כלשונו של הרב. דור שפל מאוד, אבל גם ענק מאוד. יכול להיות ששפל מצד המעשים. רובנו לא יודעים אפילו משנה אחת בעל פה. מה זה לעומת דורות ראשונים? שידעו שישה סדרים מתוך שינה. אנחנו בקושי יודעים משנה אחת בעל פה. ומתי קוראים את שמה בערבין? משעה שהכהנים. אני כבר לא רוצה להתחייב על ההמשך, אני לא יודע אם להגיד זה מדויק. בסדר. אנחנו באמת, במובן זה דור שפל. כן? זה לא שאנחנו לא יכולים להיות חכמים גדולים. מי שישקיע ויקריב ויקדיש את זמנו לימוד, ודאי. כן? ודאי. יכול להיות כשבט לוי ולהידמות למשה רבינו אפילו. אבל תכלס, בנקודת המוצא שלנו, יש בנו משהו מאוד שפל ונמוך. אבל, אומר הרב, מצד שני, אנחנו ענקים שבענקים. ענקים שבענקים. וכיוון שמאגרין הפנימי שלנו עתיד לצמוח עץ גדול מאוד. וכל אחד שמנסה, ברוך השם, מי שזוכה באמת, כן? כמו שכל היושבים כאן, ואלה שלא יושבים כאן, יושבים עכשיו בשיעורים אחרים, יושבים בית המדרש, כל מי שהגיע לכאן, הוא זיהה את הגרעין הפנימי שלו. הוא זיהה את הפוטנציאל. אנחנו בבחינה, זה הקטן גדול יהיה. בעזרת השם, שנזכה. אבל זה הקטן יכול להיות גדול. זה מעלה מאוד גדולה. לכן, במסגרת הסגולה הגרעינית הזו של חלק גדול מן הדור הזה, אנחנו לא מוכשרים היום למערכת יחסים דומיננטית של עבדים, אלא של בנים. איך אמר לי זה בעל תשובה אחד? בעל תשובה אחד אמר לי, רציני כאן עם המון כוחות וכישרונות, הוא אמר לי, ברגע שאני אחשוב, או את אלף הרש, או אמין בדברי חז"ל, שהם אומרים שמערכת היחסים שלי עם הבורא צריכה להיות מערכת יחסים של ויתור על כוחות, על כישרונות, על יכולות שלי, ואותו רגע אני אומר לו שלום, לקדוש ברוך. אין לי שום בעיה לפעמים לקחת עצמי קצר. הייתי בצבא, הייתי חייל לוחם, ביחידה מובחרת, אני מכיר את זה. אבל רק בתנאי, שהיד הקצרה שהוא לוקח אותי זה כדי לגלות את כוחותיי. אבל אם היד הקצרה שהוא לוקח אותי זה כדי לסרס אותי, כדי לעקור מקרבי כוח מסוים, אני לא פה. יש לי את כל הזמן שבעולם להמשיך להסתובב. הסתובבתי עד היום, אני אמשיך להסתובב. כך הוא אמר לי. ואני חייב לומר לכם שמאז שמעתי זה לאחרונה, מהם זה לפני 12 שנה, הוא נאמן לדבריו מילה במילה. רק העניין הוא שמה? שהוא לא מוצא לא בדברי חז"ל ולא בתורה שום כוונה מצד הבורא לסרס את בני אדם. את כל הפסוקים הוא מפרש על דרך של יצירה, של התגדלות, וגם מקום שמישהו בא ואומר לו פרשנות מצמצמת ומעיקה, יש לו את הפרשנות שלו. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא חס ושלום רוצה ברעתם של בני אדם. חס ושלום. את הכל הוא מפרש על דרך של צמיחה, של יראת הרוממות, ברוך השם. אז אין לו שום סיבה כמובן לעזוב את התורה. והוא איתנו, ברוך השם, בעוצמה גדולה. עדיין. זהו. אז, כל אופן, דיברנו אם כן על היסוד של השבח והתוכחה והקשר שביניהם. אנחנו כדרכים להתבונן יום, גם שנספיק פסוק אחד, אחד המחזיק את המרובה, פסוק אחד, מועט המחזיק את המרובה. יש לכם את הספרים, תוכלו לראות. כן, פסוק אחד, תמים למראה, כן? פסוק שהוא בעצם יסוד האמונה שלנו בבורא עולם. יש, אין יותר ספרים, אולי יש איזה ספר נוסף שאפשר לבד. יש, תתנו להם, יש לכם, תסתכלו, הנה, כאן, כאן, כאן. תתנו להם, הנה, פה, פה. תתנו להם, שניהם שירו. ביחד, יש עוד ספר, ברוך השם. כדאי להסתכל בפנים, פשוט רצוי. תראו בפנים שאני לא משקר אתכם. למד ב', לב, לב, ד', לבד, לבד. למד ב', פסוק ד'. למד ב', ד', הצור תמים פה, לא. פסוק יסודי מאוד באמונת ישראל, הצור, תמים, פעלו, כן? אומר לנו רשי הנפלא והעצום והקדוש והעליון והנשגב ומה שלא, אומר לנו רשי ככה, איזה ענווה, איזה תמימות, אתם יודעים שאנחנו רוצים להגיד משהו חכם, אנחנו בדרך כלל ככה מעריכים שיראו שאנחנו חכמים. רשי מסתפק בפירוש פשוט מאוד, עוד עשויים לחשוב שהוא פשטן, הוא באמת פשטן. אבל שיודעים באמת לפשוט את המעטה החיצוני של הפשט של רשי, כן, ושופטים את הפשט בצדק, אנחנו מוצאים בפנים עומקים יוצאים מגדר רגיל. מה שאנחנו עושים במהלך השנה, שנה וקצת, אנחנו בעצם ממש מגרדים טפח של פני המחרשה, מה שנקרא, בקושי ככה את ה... כן, תחיש גד, ככה, מקלפים קצת את הקליפה, כן, את המעטפת החיצונה של דברי רשי, וכבר חושפים פה באמת דברים, לעניות דעתי, לפחות לפי הרגשתי, חושפים דברים באמת משמעותיים, אבל זה כמובן רובד אחד, זה מה שנקרא עומק הפשט מה שאנחנו עושים. זה אפילו לא דרש מה שאנחנו עושים בשיעורים שלנו. זה עומק הפשט. אז מה נאמר כבר על דרש ועל רמז ועל סוד? כן? כמו שאמרנו לא פעם כבר, והזכרנו את שפחו של רשי. שרשי גדולתו וזכותו זה בזה שהפירוש שלו בעצם עוסקים בו כל עם ישראל. עוסקים בו תינוקות של בית רבן, כן? בחדר התלמוד תורה. עוסקים בו, כן, בעלי פלפול וגמרה. עוסקים בו בעלי דינים והלכה, עוסקים בו בעלי מדרש ואגדה, ועוסקים בו בעלי סוד. מי לא עוסק ברשי? ועלה הוא לתרופה. פילי פלאים. יריו ייתן ואיתו, ועלה הוא לתרופה. ממנו פשטנים, ממנו דרשנים, בעלי רמז, בעלי סוד. לא יומן. וגם אנחנו, כן, בעלי המוסר, בשיעור הזה אנחנו משתדלים ללמוד מוסר. מוסר עם נגיעות באמונה וכן הלאה. אי אפשר מוסר בלא אמונה כמובן. זה הכל קשור, אבל דגש לנו על מוסר. גם אנחנו רוצים לענות חלקנו בפירוש רשי. אני מקווה שרשי, כן, מדובבות שפתיו בקבר, בהנאה רבה. כאשר הוא שומע את מה שאנחנו למדים, אני מקווה שחס שלום לא גורמים לו צער. אבל משתדלים לפי כוחנו. מה יש? כן? אז הפסוק בתורה, הצור תמים פה או לא? פסוק סתום יחסית. רשי קצת עושה אוזניים לתורה ומפרש יותר. כן? אנחנו עוד נשתדל עוד יותר לפרש. אומר רשי, שימו לב, אף על פי שהוא חזק. זה רשי לומד מהמילה צור. אף על פי שהוא חזק. זה נקרא צור, כמו צור וסלע, לשון חוזק. כן? אבל בואו רק נזכור שהמילה צור היא גם מרמזת לצורה. אנחנו לא סתם משחקים פה משחקי מילים של לשון נופלת הלשון. אנחנו עכשיו עוסקים בשפה העברית. שפה העברית, שפה שבה נברא עולם, זאת השפה שבה אנחנו נבראים גם. אנחנו נבראים בשפה הזו, כשאנחנו עוסקים בעברית, מנסים להבין אותה לאשורה. אנחנו נבראים, כן? אנחנו נבראים במובן הזה שעולם המחשבה שלנו נברא. אנחנו יוצאים מכלל בעלי סלנג, כי צריך לדעת, השפה העברית היום, זה דברים שאמרנו אותם מהלך השנה, פעם או פעמיים, אבל תמיד טוב לחזור אליהם. אנחנו משתמשים היום עם שפה הסכמית כמעט. אנחנו כמעט לא יודעים, כן? מה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים, אתה בא מחר? אנחנו לא יודעים מה זה בא, ולא יודעים מה זה מחר. אנחנו יודעים שמחר זה לא היום, זה מחר. אבל אנחנו לא מבינים את המשמעות של המילה, אנחנו לא יודעים את השורש שלה, אנחנו לא יודעים את הגזירות שלה, אנחנו לא יודעים את המשמעות הפנימית שלה. אנחנו משתמשים בשפה הסכמית. כשאני אומר, אתה בא מחר, תדע שכוונתי, כן, האם אתה בא מחר, ביום ג'. מעבר לזה, זה נקרא שפה הסכמית. כן? כמו שבשפות לועזיות, סטון, באנגלית. מה זה סטון? יש לזה איזה משמעות, יש לזה עומק. כתוב שאדם הראשון שהוא ראה את הגמל, הוא קרא לו גמל. הוא לא קרא לו גמל כדי שיהיה לו רמז בינו, כן, או סימן מוסכם בינו לבין חבלה. שהוא יגיד גמל, תדע שהוא מתכוון ליצור עם הדבשת. שהוא קרא לו גמל, הוא קרא לו גמל, כי כך הוא שמו ומהותו. גמל, איזה עומק יש במילה גמל. אותו דבר בכל מילה בעברית. אנחנו היום עושים לעצמנו הנחה, אני לא בא לשפוט אף אחד מאיתנו, אבל לפחות באים לעורר על זה, כן? לעורר ולומר, מי שרוצה לעשות טובה לנפשו באמת, מי שרוצה להתקדש מכוחה של השפה העברית, כן? פשוט ינסה להבין את השפה, את המילים שהוא אומר. שאני לא אומר שעל כל מילה ומילה אני אעצור שעה, יביא את מילון התנך, את מילון הראיה, את מילון המלבי, את מילון הרדק, את מילון הגרע, ואת אבן שושן, ועכשיו, עד שאני לא אפרש את המילה, אני לא זז. השמש תשקע כבר, מה קרה לך? עבר זמנך. לא זו הכוונה. אבל יש זמנים מיוחדים לזה. אז מה הבעיה אם אדם יישב רבע שעה ביום? אתה מקדיש 20 דקות להלכה ליום, נכון? אולי תקדיש לשפה העברית רבע שעה. תפתח מילון המלבים, ותבין מה ההבדל בין חדווה וססון. מה אכפת לך? יש הבדל בין חדווה וססון. תבין מה זה חדווה, מה זה ססון. אחרי זה שיר חתן וקלה, כן? ססון וזה חדווה רב. תדע מה אתה אומר, לפחות. אם אנחנו רוצים להתקדש מכוח השפה העברית, שהיא מלאה קדושה עמוקה מאוד, אנחנו צריכים לחזר אחרי המשמעויות של המילים. אז בידי פעם אנחנו עושים את זה פה. אנחנו מראים דרך לעשות את זה, כן? קצת לעורר, קצת לשלהב את המוחות, את הלבבות לעבודה החשובה הזו. גם מילה צור יש בה משמעות כפולה. צד אחד, זה לא המצאה שלי, זה כתוב, במפרשים. המילה אחת זה, המשמעות אחת זה צור וסלע. המשמעות השנייה זה צורה. נזכור את זה בינתיים. אנחנו נשתמש בהבנות האלו בהמשך. כן? כשאני אכנס יותר לאובי הקורא של דברי רשי. אז אומר רשי, אף על פי שהוא חזק, יש פה אף על פי. כלומר, כשאני אומר את המילה אף על פי, מה אני מתכוון? למרות. זאת אומרת, יש פה חידוש. זאת אומרת, הייתי מצפה ממישהו חזק שיתנהג בצורה מסוימת. והקדוש ברוך הוא, אף על פי שהוא חזק, מתנהג בצורה מסוימת. כלומר, הייתי מצפה ממישהו חזק להתנהג באופן וואי. מה זה מצפה? כלומר, בדרך כלל, אדם חזק מתנהג באופן וואי. והקדוש ברוך הוא, למרות שהוא חזק, מתנהג באופן איקס. זה מעניין. זה זוקף לנו את האוזניים. להבין את המשמעות של השימוש בכוח. זה דבר מעניין, שכדאי שנלמד אותו. יש לנו הזדמנות ללכת בדרכיו. אף על פי שהוא חזק, כשמביא פורענות על עוברי רצונו, לא בשטף הוא מביא, כי אם בדין, כי תמים פועלו. אז הפסוק הזה מצייר לנו, מתאר לנו, מספר לנו, מלמד אותנו על ריב שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות. אני אומר עכשיו מילה כללית, ריב, התנגדות, כן? שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות. ובריב הזה, שהקדוש ברוך הוא, כן? רב עם המציאות כביכול, יש לו דרך התנהגות מאוד מאוד מיוחדת, ייחודית, מוסרית, עליונה מאוד, כן? וננסה להבין את זה. אז אמרנו, קודם כל, אף על פי שהוא חזק, אף על פי שהוא חזק, בדרך כלל, שימו לב, זה קורה לכל אחד מאיתנו, שאנחנו חזקים בדבר מסוים, שאנחנו מזהים בתוכנו כוח מסוים, כוח. אגב, זה יכול להיות חוכמה, זה יכול להיות כוח הגוף, זה יכול להיות עשירות בממון, זה יכול להיות באלף אחד דברים. כוח, מה זה כוח? יכולת. כוח זה יכולת. יש לי יכולת מסוימת. שאדם מזהה וקרבו יכולת, אפילו אם היא לא יכולת מוכחת אגב, רק אם זה נתפס בעיניו כיכולת. למדתי, כן? למדתי משנה אחת מפירוש רשי. למדתי משנה. אני יודע את משנה א'. מה קורה לי באותו רגע שאני יודע את משנה א'? נדמה לי שאני חכם. למרות שאני יודע רק משנה אחת. בכל אופן לשעתה. עוד שעתיים לא בטוח שתזכור מה למדת. אבל אפילו כרגע, אתה למדת משנה אחת עם פירוש רשי. עכשיו אתה מרגיש שאתה יודע את המשנה, קלטת את הפשט. איזה הרגשה יש לך? עכשיו יבוא מישהו וישאל אותך, תגיד, אתה יודע את פירוש משנה א' מסכת ברכות? עכשיו, כיוון שלמדת אותה בדיוק לפני רגע, איך אתה תגיב? כן, ודאי. פה אומר, כן, פה הכוונת התנה, אתה כבר תעמיד פנים, כאילו אתה מלמד, אתה כבר תלמד אותה. כן, זה, ואתה ממש מרגיש, עכשיו אתה פעיל, והוא הפסיבי, הוא המקבל. כן? הולך ומתרחש פה איזה מעשה, הייתי אומר, כן? אצל רוב בני אדם, איזה מעשה של שליטה. אנשים בעלי ידע, הם אוהבים לשלוט. הרופאים אוהבים לשלוט, המדענים אוהבים לשלוט. היום זה קצת השתנה, כי היום זה עידן המידע. עידן המידע. אז רופאים מחלקים את המידע עם חולים, במיוחד עם החולים הם תובענים, לפעמים החולים יודעים יותר טוב מהרופאים. כן? במיוחד חולים אינטואיטיביים, עם הבנה ככה יותר דקה, יכולים להבין דברים ולהנחות את הרופאים איך להתנהג איתם. יש כאלה אנשים. גם מדענים חולקים את המידע, כן? בדרכים יותר פופולריות. היום אתה רוצה להבין קצת תורת הקוונטים, אתה לא צריך להיות איינשטיין, ממש ממש לא. גם לא רוזנברג. אתה פשוט יכול להסתכל, אתה יודע, אם זה בסרט או בספר, מראים לך דוגמאות, אתה יכול להבין מה זה חור שחור, אתה יכול להבין מה זה הקרון האקראיות, אתה יכול להבין דבר, אתה יכול להבין. אתה יכול להבין מה זאת אומרת שאלקטרון נמצא בעת ובעונה אחת בשתי מקומות, מראים לך דוגמאות, מראים לך כל מיני, כן? קרן לייזר שנמצאת בעת ובעונה אחת בשתי מקומות, כן? טיפת האור הזו. הכל אתה יכול להבין, פילי פלאים. פילי פלאים. אבל עדיין צריך לדעת שעם כל מה שהמדענים חולקים את המידע, הם עדיין שולטים. הם עדיין שולטים. הם קובעים עדיין את סדר היום של החשיבה האנושית. מספיק שהם יוצאים בפרסום אחד. כן? פרסום אחד. יהיה מוזר כפי שיהיה. אבל כל זה הוסכם בקהילה המדעית. יוצאים פרסום אחד, בני אדם, כבר קונים אדמה על הירח. כן? כבר מחפשים כדור חליפי לכדור הארץ, כעוד מיליארד שנה, השמש תטרוף את כולנו. כבר... כן? כבר הארץ רועשת. עדיין שולטים, עדיין הרופאים שולטים, עדיין הפוליטיקאים שולטים, בעלי הכוח עדיין שולטים. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, יכול להתגלות לו בחינה כזו של עריצות. כולנו צריכים לבדוק את עצמנו. גם אני צריך לבדוק את עצמי בשעה זו שאני מדבר איתכם. כן? שמה יהיה פה איזה סגנון של עריצות. זה לא נראה ככה. אני יודע שזה לא נראה ככה. אבל כל אחד צריך להיות כנה עם עצמו. כן? יכול להיות שעכשיו בתמורה למה שאני אומר כאן לפניכם, אני מצפה שאחרי זה מערכת היחסים בינינו, תהיה מערכת יחסים סמכותית. אתה התלמיד ואני הרב. אני רוצה לנהוג, שתנהג בי בכבוד הראוי לי, כן? אתה שומע? אני לא אגיד את זה, אבל משהו בתוך המערכת הרגשית שלי יפתח ציפייה שזה יהיה יחסך אליי. ואם תחליט פתאום להיות בן חורין ולחלוק עליי, או כל שכן אפילו להחליט שאתה עכשיו לא שם עליי, יכול להיות שאני יחס עליך, ואני אעשה להחזיר אותך למצב של שליטה. כן? לעקוף את עצמי עליך. יש דברים כאלה. סליחה שאני אומר לכם, זה צורה כזו בוטה. זה בדקויות. זה לא בצורה בוטה. אני לא אתפוס אף אחד מן השרבול ואני אגיד לבוא הנה, אתה שלי. אני לא אגיד את זה. אבל לב יודע מרת נפשו. בתוך הלב פנים האדם צריך לדעת מתי הוא מתנהג בסגנון רגשי של עריצות ושתלטנות. צריך לדעת הנקודה הזו. זה שייך לרבדים עמוקים של עבודת המוסר והמודעות העצמית. כי הרבה פעמים אנחנו מצדקים. לא, לא התכוונתי, לא. אבל בתוך תוכחה התכוונת, באבו-אבו התכוונת. באבו-אבו התכוונת, כן? התכוונת לגנוב, והתכוונת לרצוח, והתכוונת להשמיץ ולבזות. זה שלא עשית את זה בפועל, זה לא אומר שבתוך ליבך לא התכוונת לעשות את זה. זה שייך למדרגות עמוקות של עבודת המוסר והמודעות העצמית. אבל צריך לדעת, הכוח זה אחד הדברים שקשה לבני אדם להתמודד איתם. מישהו חסר כוח, איך אומר הרב? איך אומרים חז"ל? ארבעה שונאן הקדוש ברוך הוא. אחד מהם זה דל וגאה. אתה דל, מה אתה מתגאה? אם היית בעל כוח ואתה היית מתגאה, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד עליך כל כך. כי מי יכול באמת, יש לו כוח ואתה לא תתגאה? אדם עם כוח לא יתגאה. זה מכשול לפני עיוור, מה אני אומר לכם? זה להיות בעל כוח ולא להתגאות, זה מכשול לפני עיוור. ממש, להיות עם יכולות מוכחות ומופגנות ושופעות. יש אנשים שכל מעלה שהם קונים זה בעמל גדול, הם לא מתגאים בדרך כלל. יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, תורת הענבה. אדם שהוא עני ואדם שלא מבין שום דבר בסוגיה, במשך שנים הוא תוקע את הראש בפרוכת ובוכה בדמעות של איש בשביל להבין איזה רשי פשוט. אדם כזה גם שהוא יבין את רשי וגם שהוא יצהל וישמח, הוא לא יהיה גאוותן. הוא יודע כמה קשה זה היה לו. ויש כמה מגדולי ישראל שהתגדלו והתגדלו והתגדלו ונעשו לגדולי ישראל, כן? והם התחילו משפל המדרגה. גדולי ישראל, אנשים גדולים, ששמם הולך בכל הארץ, כן? שמם הולך בכל הארץ. ספרי הלכה, ספרי פירושים לגמרא, יושבים ועוסקים בתורתם, אז עשרות אלפי חופשי תספסלי בית המדרש במשך שנים ודורות, כן? והם לא מתגאים. לא. לעומת זה, הגאון מווילנה צריך באמת הרבה יותר מאמץ כדי לא להתגאות. באמת צריך, כן. לא כל גאון זוכה לתואר, הגאון החסיד. הגאון מווילנה הוא גם הגאון החסיד. יש גאונים שהם לא חסידים, יש גאונים שהם גאוותנים. עדיין. כי זה קשה. תחשבו איזה ניסיון זה להיות עם מנת משכל אדירה כזו, כמו של הגאון מווילנה. זה פשוט לא יאמן. כן? ולהיות בעל הנבר. להיות הרב קוק, שבגיל 16, גיל 17, לומד 40 דף גמרא ביום בעיון. מה? כישרונות מולדים. הוא לא מאלו שלא הבין צורת אות וצורת סוגיה. הוא כבר בגיל 3, ידע מה שאנחנו לא יודעים עדיין. כן, הרב קוק, בגילאים צעירים ביותר, 40 דף, כן, בשביל ישיבת וולוז'ין, הוא היה לומד 40 דף בעיון ביום. לא יאומן כי יסופר. ללמוד הרבה, בילדותו. הוא היה גאון, העילוי מגריבה, כך קראו לו, בילדותו. הוא היה גר בעיר שנקראת גריבה, בצפון, במזרח אירופה. כן? העילוי מגריבה, בגיל מאוד צעיר. יכולות יוצאות מגד הרגיל. שאדם כזה, הוא יהיה גם ענב, זה לא פשוט. אלא מה? לשמחתו של הרב קוק ולשמחתנו, כן? כי תכן שאם הוא לא היה בעל ענבה, לא היינו לומדים את תורתו. היינו מרגישים בתורתו את הגאווה. ויש תורות שאתה יכול להרגיש בתוכם את הגאווה ממש. חוש ריח, אתה מרגיש את הגאווה. עכשיו, לשמחתנו הרבה, הרב קוק קיבל גם את הגאונות במידות. מה שהוא כותב על האדרת, כן, שהוא היה גאון במידות, אפשר להגיד לא פחות על הרב קוק. זה אנשים שהקדוש ברוך הוא שומר עליהם. הוא נותן להם בעת ובעונה אחת גם גאונות בכישרונות חיצוניים, שכליים וכו', וגם גאונות של מידות. נקרא גאון במידות. אז הגאונות הכפולה הזו שמרה עליו מכל משמר לאורך כל הדרך. כמובן שעדיין ניסיון קיים, זה לא שבוטלה הבחירה החופשית. ודאי שלא בוטלה. הוא היה יכול גם להרשיע וחס ושלום לרד לשפל המדרגה. אבל בכל אופן, המבנה הבסיסי של הנפש, כן, החיבור הזה והמיזוג הזה, בין הכישרונות היותר חיצוניים לבין הכישרונות המוסריים, עשתה אותו למשהו. עשתה אותו למשהו. וברור השם. יכולים לקרוא בתורתו בלא חשש, לא לחשוש שתמון פה איזשהו מוקש חס ושלום, לא מצד גאווה ולא מצד כבוד לעצמו. יכולים ללמוד את התורה הזו, וכל מי שעוסק בתורה הזו מתקדש כקדושתו של הכותב. כל תורה, לפי מי שכתב ועסק בה, כך זה משפיע גם עליך. צריך לדעת, אתה תלמד תורתו של גאוותן, אתה תהפך לגאוותן. כן? אתה תהפך לגאוותן. זה פשוט לא יאמן. בלי שהתכוונת בכלל, זה פשוט שופע עליך מתוך הכתוב, זה אנרגיות, זה פשוט קרמה שם. של גאווה זה הולך, כן? עד כדי, אתה מרגיש את זה בתוך הכתוב, אתה מרגיש, כן? צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה, ולא להתחיל לבוא ולהחליט מי גאוותן ומי לא, מיוחד שמדובר בגדולי ישראל. אבל מי שיש לו חושים עדינים ורגישים מאוד, יכול להרגיש, כן? גם בסגנונות של דרשות, גם בסגנונות של דברים כתובים, אפשר להרגיש בדיוק מאיזה מקור הדבר מהלך, וכולנו צריכים שיפור בזה. וכולנו צריכים שיפור בזה. לפעמים אתה יושב מול, כן, אתה יושב בדרשיו, אתה לא מבין למה אתה מרגיש לא נוח, או לא תמיד הסיבה היא זו. אבל יש פעמים שזו הסיבה. יש פעמים שזו הסיבה. זה אנרגיות שהן לא מבוררות. כולנו צריכים טיפול בדברים האלה. כל מי שמדבר לפני ציבור, אנחנו לא מתוקנים הרי. זה דבר ברור. לא מתוקנים. לב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע את המציקן. צריך לדעת את המצב שלו. אבל אם מרגישים מרגישות לפעמים של אי נוחות והתנגדות מוסרית לדברים שנאמרים, כן? לא לתוכן, כמו לסגנון, צריך לדעת שיש דברים בגו לפעמים. יחד עם זה, לא הייתי מציע לאף אחד, כן? להיות רגיש מדי ולהסתלק. לפעמים צריך לשבת בנחת, מה שנקרא, תוכו אכל קליפתו זרק, לדעת לברר את החלק החיובי שבדברים, חלק השלילי להשליך, או להחליט בכל אופן שאני לא מושפע. איך אמר לי פעם אחת באיזו ישיבה, לא משנה, זה הוא לומד בישיבה, יש שם איזה רב שהוא מאוד נהנה מדברי החוכמה של רבו, אבל מפריע לו משהו בטון. אז מה הוא עושה? הוא יושב בשיעור, והוא מחלק בין הדברים. הוא מקבל את החוכמה, וזה כן, טוב, באמת, צריך לראות שבאמת הוא לא נפגע בסופו של דבר. אבל כך הוא עושה, כך הוא עושה. הוא מודע, הוא מודע שיש דברים שהוא לא מקבל, יש דברים שהוא לא מרגיש בנוח. בכל אופן, כל סוגיית הכוח היא סוגיה גדולה מאוד. כן? גדולה ורצינית ונכבדת ולא פשוטה, שדורשת המון המון התבוננות, המון עבודה. כן? או במילים אחרות, נקרא לזה כך. האם אתה פועל בכוח הזכות או בזכות הכוח? האם ההצלחות שלך זכה בזכות הכוח? אתה כוחני? כן? או שאתה מצליח בכוח הזכות? יש לך יכולות. יש לך יכולות. יש לך כוחות. אבל אתה לא משתמש בכוח נטו. אתה משתמש בכוחות שלך מתוך מגמה מוסרית. יש לך חשבון מוסרי שעומד ביסוד כן? השימוש שלך בכוח. זו השאלה. אז אומר לנו רשי, אף על פי שהוא חזק, ודאי וודאי שהוא בעל היכולות כולן, ריבונו של עולם, אם אנחנו מתפארים ביכולת אחת, וגם היא קטנה ומצומצמת מאוד, כבר כמה אדם יכול להיות חזק בגופו, כמה יכול להיות חזק בשכלו. אז מה נאמר על מי שהוא בעל היכולות כולם? או, בעל היכולות כולם. עכשיו, איזה מין אלוה הזה? אתם יודעים, יש כל מיני אלוהות, אומות העולם לקחו להם כל מיני אלוהות. יש אל הים, יש אל הים, שהוא מאוד עריץ. הוא מאוד מאוד עריץ. יש לו אינטרס אחד. אינטרס אחד, שיכבדו את הים. אם אתה לא תכבד את הים ולא תזרוק כל 20 דקות מהספינה שלך אל תוך הים איזשהו שור שמן, אל הים פוסידון יכניס לך באבי אביך. אל תתפלא אחרי זה על ההוריקן, אל תתפלא אחרי זה על הצונמי, בטח, איזה שאלה. בוודאי, לא רצית את אל הים. איזה שאלה. תיזהר לא יסתכסך עם אל הים. הוא יראה לך. יש לו אינטרס מאוד מצומצם לאל הים. מה האינטרס שלו? שיכבדו את המציאות שלו. כן? זה ידוע. במיתולוגיות, בתרבויות עתיקות של עובדי עבודה זרה, זה ידוע. הבחינו שכל בריאה, יש לה איזה כוח שמחיה אותה. זה לא אל, זה כוח. ודאי שיש כוח לים. ודאי, כל מלאך ומלאך הוא מופקד על חלק אחר בבריאה, זה דבר פשוט. הם זיהו את זה בתור אל. אל עצמאי לחלוטין. חלוטין שצריך לעבוד אותו, יש לו צורת עבודה מיוחדת במינה. אין, או לאל הזה אין לו בעל הבית או מעסיק. הוא אל בפני עצמו. יש לו מלחמה עם אל השמש. יש לו מלחמה, יש ביניהם התגוששות, יש בעים שהשמש גוברת, כן? יש שפל, יש גאות, יש מצבים שהירח גובר, כל... יש כל מיני מערכות יחסיים שבאה לידי ביטוי, כן? מביאים לידי ביטוי מלחמה בלתי פוסקת בין כוחות בבריאה. או, עכשיו, הגישה הזו, האלית, היא בעצם העתקה. או בעצם השלכה של התפיסה הכוחנית של האדם על הבריאה. מכיוון שהאדם בתוך תוכו מרגיש מפולג, ומרגיש איך השכל נלחם עם הרגש שלו, ואיך הרגש נלחם עם השכל, והוא חווה בתוך תוכו מלחמה בלתי פתירה, מה הוא עושה? כל הפוסל, באומו פוסל. אחרי זה אומר, אותו דבר קורה בבריאה. אל הרגש, אל השכל, אל האש, אל המים, ומתנצחים ביניהם. זה תפיסה כוחנית, כי אל הים הוא לא מוסרי לחלוטין. לחלוטין הוא לא מוסרי. כל ההסתכלות של אל הים היא הסתכלות מצומצמת, שנקודת המוצא שלו זה האינטרס שלו. יש לו מערכות יחסים עם השמש, עם הרוח, אבל הכל בא בסופו של דבר לשרת אותו. זו התפיסה האלילית הכוחנית. כל עבודת האלילים היא כוחנית למהדרין. כוחנית בצורה שקשה לתאר. הקדוש ברוך הוא, שהוא שורש ויסוד ומקור כל הכוחות. מצד זה ודאי שהוא חזק, כן? הוא מקיף את כל הכוחות כולם, ועוד למעלה מזה. הקדוש ברוך הוא לא כסך פרטיו, או כסך פרטי הגילויים שלו. הגילויים שלו מראים לנו שפע עצום של יכולות, אבל ודאי שהשלם הוא לא כסך פרטיו. אולי זה נכון במציאויות פיזיות. כמה, כן? כמה ספרים, או כמה ספרים יש על השולחן, כמה... כמה אינסטרומנטים יש על השולחן? קוס, ספר, דף, כן? כמספר הפרטים, ככה שלם. 1, 2, 3, 4, 5, 5 הזה מורכב מ-5 פרטים, נקודה, אין פה יותר. זו תפיסה מאוד חומרנית. מאוד חומרנית. צריך מאוד להיזהר מהתפיסה הזו. מאוד להיזהר. אבל בעולמות רוחניים אנחנו לא מדברים ככה. השלם הוא, הוא לא כסך פרטיו. אבל יחד עם זה, בואו נחזור למה שאמרנו. הקדוש ברוך הוא חזק, במובן הזה שהוא שורש הכוחות כולם, עכשיו שימו לב, מבחינה זו הוא צור, נכון? מבחינה זו הוא צור במשמעות של סלע. באיזה מובן הוא צור במשמעות של צורה? אם באמת הכוח היסודי הזה יתברך שמו, היה כסך פרטיו, לא היה בו יותר מכוח א' ב' ג' ד' ה', ממילא, הוא היה סלע ותולו. ומסלעים, אני אישית מפחד. אפשר לזרוק לך את זה על הראש, צריך להיזהר. אבל עכשיו הוא גם צורה. מה זה אומר שהוא צורה? מה? צורה, או. זה כבר השלחה והתולדה, כמו שנראה, זה נכון מה שאתה אומר. אבל אולי בהגד יותר מעט שונה. מה זה שהוא צורה? פירוש. כל הכוחות שיש לו... הוא בעל הכוחות כולם, וכל הכוחות שיש לו, הוא לא משתמש בהם כדי, כן? כדי לרדת לחיינו, אלא בשביל מה? בשביל הצורה. מה זה צורה? צורה זה מגמה מוסרית. כך בלשונו של המהר"ל, יש צורה ויש חומר. צורה וחומר. כן? הצורה של איש המלאכה זה מה שמצטייר לו כאן, נגיד, לעשות שולחן. הצורה זה הצד המחשבי. יותר מזה, הצורה יותר פנימית, אני רוצה לעשות שולחן כדי ללמוד עליו דברי תורה. הצורה זה המגמה של עשיית השולחן. מה זה החומר? עשיית השולחן עצמו. ככל שהצור והצורה הם מחוברים וממוזגים יותר בפעולות חיינו, או כמו שקוראים לזה חז"ל בלשונם, המצווה וכוונת המצווה, טעמי מצוות, טעמים מוסריים, ככל שהפעולה והכוונה, הצור והצורה, הגוף והנשמה, השורש והענף, מחוברים ביחד בפעולה, כך הפעולה היא יותר מוסרית, היא יותר שלימה, היא מביאה את העושה אותה לשלימות גדולה יותר, לקדושה, היא מקדמת את הסביבה יותר. ככל שהצור והצורה נפרדים, ואדם בפעולתו יותר מראה שריר במקום את השיר, יש בעיה. יש בעיה. כל מקום שיש גילוי מופרז של השריר לעומת השיר, יש בעיה. שכל, יכולת, רצון. ראשי תיבות, שיר. שכל זה המגמה. יכולת זה הכוחות שמשמשים להוציא לפועל את המגמה. הרצון זה הכוח הנפשי שמניע את העשייה. אילו שלושת המרכיבים צריכים להיות בפעולה? שכל המגמה, רצון הכוח המניע הנפשי, והיכולת זה הביצוע עצמו. הקדוש ברוך הוא, זה מיסודות אמונתנו, הקדוש ברוך הוא צור וצורה. אף על פי שהוא חזק, אף על פי שהוא חזק. ואמרנו, מה זה אף על פי לפי זה, כן? כי אנחנו רגילים שחוזק זה לא הולך עם מוסריות. על פי רוב, בן העשיר, שלמה המלך מפחד להיות עשיר, כמו שבאמת קרה. בן העשיר וכיחשתי, שמה אני אהיה עשיר בעל כוח ויכולת עם המון כסף, אבל אז אני אכחש במציאות הבורא. כוחי ועוצם ידי. ואמרתי מי השם? בן העשיר וכיחשתי. אתה מחזיק 50 שקל בכיס, אתה כבר חוגג, אתה כבר בעל היכולות כולם. כבר אתה מחכך בדעתך מה אני אקנה ומה אני אעשה, מסופר על אותו פילוסוף, לשבחו יאמר. אם כי זה לא דרכם של ישראל כמובן. אבל התלמידים כל כך חסו ורחמו עליו, הוא היה חי בתוך חבית, אתם מכירים את הסיפור הזה. אז התלמידים חסו עליו. אה? דיוגנס. הוא היה חי בתוך חבית, דיוגנס. אז התלמידים רצו לשפר את תנאי המחיה שלו. אז הם נתנו לו כמה, איזה 1,000 זהובים, כדי שיחיה בתוך בית כמו שצריך. ובאמת הוא קיבל את הכסף לכיס, ואחרי זה הוא יתחיל לראות שהוא מתחיל לחשוב, רגע, 1,000 זהובים יש לי. או, 20 זהובים, שכירו דירה ל-20 שנה הקרובות. עוד 20 זהובים, אני אקנה ככה. הוא אמר, וואי, 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 וואי. עד עכשיו הייתי מסור לחוכמה, עכשיו אני מסור לרצונות הקטנים שלי. מסר להם את כל הכסף, חזר לחברית, שלום ישראל. זו לא דרכם של ישראל, כמובן. אתה מפריע לי את השמש. זה היה הוא אגב, אז כאן מוגדן. כן, כן, אתה מפריע. כן, יפה, יפה הסיפור הזה. שמע את הסיפור, לא יודע שזה מיוחס לו, לא ידעתי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברו. כן. אז רצינו לדייק פה במילה אף על פי, זה מה שאמרנו. אף על פי שהוא חזק, בניגוד למצב האנושי ביחס לכוח, ביחס לחוזק. יפה. אם כן, אף על פי שהוא חזק, כשמביא פורענות על עוברי רצונו, לא בשטף הוא מביא כי אם בדין. כשמביא פורענות על עוברי רצונו. אני רוצה לשאול לכם שאלה. אתה עובר ליד חלון בית, ואתה שומע משם צעקות ובכי של ילד, ואתה גם שומע קולות של... אתה מציץ פנים, אתה רואה לא פחות ולא יותר, שאבא מרביץ לבנו, נותן לו מכות כאן. ככה זה לא. הילד בוכה, ואבא מרביץ. יש לך עכשיו שתי אפשרויות, אתה שופט נגיד, כן? יש לך שתי אפשרויות עכשיו, כן? לפסוק את דינו של האבא. מה עם שתי אפשרויות? או שהוא רחמן, או שהוא אכזר. נכון? או שהוא רחמן, או שהוא אכזר. זה שתי אפשרויות שיש לפנינו, נכון? על פי זה הנחת יסוד, על פי זה הנחת יסוד הוא אכזר. אתה יכול להגיד לי על פי זה הנחת יסוד? הוא אכזר. מה? בסדר, אמרנו שלתת מכות זה יכול להיות גם צדיק, יכול לתת מכות לבנו. חוסך שבטו, שונא בנו. לא, לא, אני לא אומר על ה... נגיד שהוא צודק שהוא אכזר. על פי זה נכון. הבנתי מה שאתה אומר, כן, זו השאלה שלי הייתה נכונה, זה מתאה. כלומר, מתי נאמר שהוא אכזר? מצד האמת, אתה צודק, השאלה שלך ברירה לי שלא שאלתי נכון. כן, באיזה מצב אנחנו נאמר שהוא אכזר באמת? מתי הוא באמת יחשב כאכזר? או, אז בעצם השלמתם זה את זה. אין סיבה, שווה, אין לו כוונה לתקן. יפה. אנחנו לא חוקרים כרגע את האמירה שלך, אם כי אפשר לדבר בזה לא מעט, אבל בוא נתן, כל אחד מבין, יפה, שאין לו סיבה אמיתית. מהי הסיבה אמיתית? כוונה לתקן. טיפ-טיפה נעמיק את זה יותר. כוונה לתקן, פירוש הדבר, שהאבא זה, הנחת היסוד היא, שהאבא זה יודע את תכלית החיים. שתכלית החיים זה ללכת בדרכי השם יתברך, ללכת בדרכה, והילד הזה הוא עצלן, כן? הוא לא מכין שיעורים, הוא עצלן, הוא פורע את כל הסדרים, הוא מזיק לעצמו, הוא לא יגדל בצורה נכונה, חייו יהפכו לב לגיהנום, מלאים ניסיונות וקשיים. אני את הילד הזה רוצה להעניק לו רוב טובה. אני רוצה שהילד המתוק שלי, הוא יצליח בחייו. לא הצלחה חומרית, לכן אני מדייק. לא חומרית, כמו שאמרת. תיקון, תיקון אמיתי. לכן, מכיוון שכן, ניסיתי בכל הדרכים אגב, דיברתי איתו בשפה יפה, הבטחתי לו אפילו כמה בומבונים, הוא לא מוכן עדיין. לכן נותרה לי דרך נוספת, מידת היראה. וזה לא כך. הוא קצת בוכה, יושב להכין, אני יודע לטף אותו. שמאל דוחה, ימין מקרבת. בסדר, אני גם יודע מתי לטף אותו. אבל סיבת המכה, זה פעולה שהיא בעצם מיטיבה את המשמעת, גורמת לו לחזור לשולחן הלימודים, גורמת לו לעמוד במטלות. זה הנחת היסוד, כן? עכשיו אנחנו בדיוק הסברנו את האב הצדיק. האב אכזר זה זה שהוא לא חושב ככה, כן, בדיוק. מה אומר האב אכזר? מה אומר האב אכזר בעצם? שמע, אתה מפריע לו שלא לראות טלוויזיה. יש לי רצון פרטי, מצומצם שלי, זה בכלל לא קשור למחשבות של תיקון, ושמצידי תהיה גם עם הארץ גמור, ושלא תדע אפילו כמה זה אחד ועוד אחד, שתגיד שאחד ועוד אחד זה אחד. האמת שאתה צודק, אבל אתה יודע, בחשבון הרגיל, לא משנה. אחד ועוד אחד תגידו ככה. זוכר שהייתי ילד בכיתה א', אז אבא שלי היה ככה, שאני מביא את השיעורים הביתה. 5 + 7 = 10. תחשוב! 11. תחשוב! וואו, אני הבלתי, אמרתי, כבר לא יכולתי. הלכתי סביב לפתרון, 13, 14. רק 12 לא אמרתי. כן, וואי, וואי, וואי. זה הפחד, זה הפחד. כן, ליטות. לא משנה, בכל אופן, תשמע, שהאבא בעצם פועל מתוך מניעים שהם לא תמיד, אחי, יש לו את העניין שלו, שלא יגידו לבן שלו שהוא טמבל, ושלא תביא רביעיות, וישמיצו אותך, ויגידו רעה למשפחה, אני יודע מה, כל מיני חשבונות. אז מידת הדין היא אחרת לגמרי. זה כבר לא נקרא דין. איך זה קרוי בלשונו של רשי? שטף. יש הבדל מהותי בין שטף לבין דין. נראה עוד פעם. אם כן, כאשר אנחנו מתבוננים על התנהגות של האב הזה, זו דוגמה אחת מיני רבות, אנחנו שופטים אותו על פי מגמת המכה. כן? כמו שאמרנו, אכזר זה אך זר. כלומר, הוא רק זר. כן? הוא זר למה? הוא זר להכרת האמת. למה בכלל אתה מכה את הילד הזה? מה המגמה של הכה? הוא גם זר לילד. הוא זר למגמה של הילד. הוא זר לטובתו של... הוא רק זר. זה נקרא אכזר. אכזר. רחמן זה מלשון רחם. כלומר, שאני מכה מתוך רחמנות, פירוש הדבר בפעולה הזו, אני בעצם מכניס אותך לתוך הרחם שלי. אתה גדל עכשיו. רחם זה מקום של גידול, זה בית הגידול של העובר. שם הוא גדל, 9 חודשי ירחי לידה. 9 ירחי לידה. אז בעצם בפעולת הדין שאני עושה, אם כוונתי לשיפור ולעילוי מתוך סיבה של תיקון אמיתי, ממילא, אני מרחם עליך שאני מכה אותך. אני מגדל אותך. המכה הזו זה רחם, בתוכה אתה גדל ומתוכה אתה גדל. אף על פי שהוא חזק, ריבונו של עולם, מכיוון שהוא לא רק צור אלא גם צורה. וממילא רצונו להיטיב, ממילא יוצאת ממנו צורת הנהגה. כמובן לפי המקבלים, לפי צורכי המקבלים. אם אלה צריך לקבל מכה, יקבל מכה. אם הוא צריך ליטוף, יקבל ליטוף. אבל לפי המקבלים, לפי צורכי המקבלים, כל אחד לפי עניינו, כן? ההנהגה האלוקית כאילו מתפעלת, כאילו. הוא באמת רוצה אך טוב החסד כל ימי חיי. אך טוב החסד ירדפוני, איך אומר הפסוק? כל ימי חיי. שואל אלשיך הקדוש, שואל, דוד, אם אתה מדבר על טוב וחסד, למה ירדפוני? למה אתה בורח? למה אתה בורח? כך הוא אומר. מה זה ירדפוני? אך טוב וחסד, יפלו על ראשי, יגיעוני. למה ירדפוני? מה זה ירדפוני? אדם אתה בורח אם זה טוב וחסד. תשובה. מצד האדם, כן, באמת מצד ריבונו של עולם רק טוב וחסד, אבל לפעמים מצד המקבל הוא צריך דין. אז הדין רודף אחריו. מכיוון שדוד יודע שבדין הזה יש רק טוב, אומר ריבונו של עולם, אומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תשיג אותי, תשיג אותי, זה בסדר. תשיג אותי. אני בורח מצד האנושיות שבי, כואב לי, אני בורח. אבל תעשה לי טובה, תשיג אותי. או כלשונו של רבי אליעזר הגדול. כן, איך הוא אומר? כן, הוא היה, היו חביבים עליו היסורים. אז הוא היה נוקט בלשון מאוד מעניין. איך הוא היה אומר ליסורים? בואו יסורים. כן, אז זה מדרגה מעניינת, כן? הוא לא היה בורח, הוא היה עומד על המקום, נכון שהוא לא היה הולך אל היסורים, הוא היה עומד על המקום ואומר ליסורים, בואו. זה מדרגה. יש מדרגה של בריחה, יש מדרגה של עמידה על המקום והזמנת היסורים. כמי שמבין את ערך היסורים האלוקיים, ניפלנה ביד השם, ולא ביד אדם. מי שמבין מה זה ליפול ביד השם, הוא יודע שתוכם של היסורים הוא רצוף באהבה. כי הקדוש ברוך הוא אך טוב וחסד. הדרכי ההנהגה שלו, שמופיעות במציאות ופוגשות את הנמענים, את בני האדם, כל אחד לפי מצבו. ותגידו לי אתם, האם ריבונו של עולם מייסר אותנו כל כך? אנחנו מרגישים לא רע, ברוך השם. יש צרות במציאות, אני לא בא להתכחש לזה. אבל סך הכל עוברות עלינו הרבה שעות טובות ביום. אנחנו עכשיו, יש פה מישהו שהוא רעב, או מישהו שהוא מרגיש לא טוב, ואם הוא מרגיש לא טוב, איזה שפעת של שעתיים, אחרי זה היא פוקעת ממנו, והוא קם בוקר כמו חדש, מה בינינו, זה לא הסיפור לזה. יש בעיות, אנחנו יודעים, לא כרגע בא לצייר את המציאות, כן? וגם הבעיות האלה, כמו שאמרנו, זה בעיות שהם מביאים לפתרונות בסופו של דבר. אבל סך הכל הקדוש ברוך הוא מתנהג במידת הרחמים הרבה מאוד. הרבה מאוד. אבל אף על פי שהוא חזק, כשמביא פורענות על עוברי רצונו, כן? מה זה הפורענות? הפורענות זה שבירת המנעולים. שמי סגר את המנעולים האלו? כל אחד מאיתנו. עומד לפעמים בדרכו של הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת. עומד בדרכו של הטוב האלוקי ורצונו זה להתגלות. אתה עומד בפני השמש הגדולה, זוז, אל תפריע את השמש, זוז. כן? זה בדיוק האמירה, אבל זו אמירה עמוקה מאוד של הקדוש ברוך הוא. זוז, אל תפריע את השמש. הקדוש ברוך הוא לפעמים ממתין לנו שנים. אנחנו מסתירים את השמש הגדולה של הופעת רצונו, זה נקרא רצונו, כי רצונו הוא רצונו הטוב. ומצד סדרי המציאות, כל אחד ואחד לפעמים הוא כמו מכשול בפני הרצון הזה. הוא מכשול בפני הרצון הזה. מכשול! הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הזה, ובסבלנות אין קץ, אין קץ. זה נקרא דינים, לאט לאט, לפעמים ברחמים, לפעמים בדין. בסבלנות אין קץ, הוא מצפה שהאדם יזוז מהשמש. יבין שהוא מפריע גם לעצמו וגם לעולם כולו. כמה העולם סובל על זה שהשמש הגדולה לא התגלתה. שמשה של ישראל, שמשה של תורה, שמש השם. כן, כמה העולם סובל מזה, שעדיין לא התגלתה האמת הזו. ואתה עומד מול השמש? לכן, אף על פי שהוא חזק, כשמביא פורענות, כשאין ברירה, וצריך לפרוע את סדרי המציאות המקולקלים על ידי איזשהו דין, כן? שתופס את ידינו וגורם לנו לזוז מהמקום שבו אנחנו נמצאים. די, אל תעמוד כאן. לאן אתה הולך לקלל את ישראל? האתון שלך תרבוץ על הקרקע. היא תלחץ לך את הרגל. לאן אתה הולך לקלל את עם ישראל? אתה נורמלי. אתה רוצה לחבות השמש של העולם? את עם ישראל אתה הולך לקלל? לא תצליח לקלל. לא תצליח. האתון תיפול, היא תלחץ לך את הרגל, היא תפתח את הפה ותאמר לך דברים שאוזן לא שמעתה מעולם. האתון תדבר. כן? להוכיח אותך. לאן אתה הולך? זו שאלה שמופנית לכל אחד ואחד. לאן אתה הולך? אתה הולך. אז הרבה מסדרי הדין, כן? הרבה. דרך כלל, סדרי הדין הם פונים כלפי המציאות ומרחיבים את הדרך כדי סולו סולו המסילה, שאו שערים ויבוא מלך הכבוד. מי הוא מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד. זה התכלית של הדין. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, ישמח השם במעשה, הוא רוצה שיהיה לנו טוב. במובן מסוים הוא כמו האב המכה, מהסיבה הטובה. האב המכה שלא יכול לראות את סבל בנו, את אטימות בנו, את קלות הדעת של בנו, איך הוא קורא לו קבר, איך הוא קורא לו בור, שבתוכו ייפול, אולי כבר נופל, אולי יכול לראות את זה. אז הוא מעורר סדרי דינים כדי לחדול אותו מסוים, להסיט אותו מהדרך הלא טובה. אף על פי שהוא חזק שמביא פורענות על עוברי רצונו, שמישהו עושה בניגוד לרצוני, אני לא בדיוק מתמלא ברצון להיטיב לו. כל אחד מאיתנו שמישהו עובר על רצונו, שמישהו עובר על רצוננו, מה אנחנו בדרך כלל עושים? מה אנחנו עושים בדרך כלל שמישהו עובר על רצוננו? כועסים! כועסים! יש אדם שכועס בטמפרטורה של 6 מעלות, יש אדם שכועס ב-1000 מעלות. כן? יש עבהוב, יש נצנוץ, יש זעם, יש כל מיני מדרגות, כן, של כעס. אבל אנחנו כועסים שלא עושים את רצוננו. אנחנו נוהמים מתוך קופה של בשר. הרגשה של אי-נוחות. הרגשה לא נוחה. מה, אתה מעיז לעשות נגד רצוני? אני לא יכול להרביץ לך, אני לא חזק כל כך, כן? כפי שאתם רואים, אבל אני מרביץ לך בפנים. איך אני מרביץ בפנים? אני יכול לזלזל, אני יכול לקלל בליבי. יש כל מיני דרכים, כן? לבטל את הזולת, לעשות אותו כאפר הארץ. לא חייבים לעשות את זה דווקא בכוח היד. יש דרכים שונות, אבל בדרך כלל שמישהו עומד ברצוננו, או לפני רצוננו, בדרך כלל כל האדם כוזב, אלא אם כן הוא מדרגת ענווה, באמת, מה הוא עושה? משיב מלחמה שערה. אבל כל זה מלחמת קודש במרכאות, בשביל הרצון הקטן והמצומצם שלו. זה מה שנקרא טורף נפשו באפו. על מענך תעזב ארץ? בגלל שאתה כועס עכשיו, הכוס הזו אשמה? למה אתה שובר את הכוס? למה אתה זורק את מערכת הסטריאו מהחלון מהקומה השלישית? מה אתה עושה? שובר כלים בחמתו. זה נקרא שובר כלים. כן, שובר כלים בחמתו. יש לך איזה רצון מצומצם. בגלל הרצון הזה, השם צריך לסבול פלוני ואלמוני, וכל השכונה כולה צריכה להתעורר באמצע הלילה. מה קרה לך? זה כל האדם כוזב. הקדוש ברוך הוא, מתוך החשבון הכללי והמוסרי, לא יכול להיות שתצא תקלה מתחת ידו. לא ייתכן שבתגובתו כלפי המציאות הוא יבטל איזה חלק מחלקי הטוב. לא יכול לדבר כזה. לא יכול להיות. כשהוא מביא פורענות על עברי רצונו, רצונו הטוב, הרצון הכללי, לא האנוכי, לא האגואיסטי, לא הסוציומטי, אלא כשהוא מביא פורענות על עברי רצונו, לא בשטף הוא מביא. לא תמות נפשי עם פלישתים. לא. זה נקרא שטף. שטף זה צונמי. כן? שוב, חלילה, לא באתי להגיד שהצונמי זה חוסר צדק. אבל כשאנחנו מסתכלים על הצונמי, כן? על כל מיני אסונות כאילו, פריצת ארגש, אנחנו רואים איזה שטף כאילו, כן? שטף, עגל, שוב, גורף 350 אלף איש. איזו עוצמה כזו, 450 אלף איש. כן? דבר נורא בים. שטף, שוטף את כולם. צד החשבון האלוקי, כל אחד מאלו שנסחפו במים האלו. כן? מי שטבע, מי שנפצע,
מי שקיבל טראומה לשאר שארית ימיו, מי שחזר לשגרת חייו עם לקח נורא מתוך הסיפור, כולם נבנים מזה. רבי גון היה אומר, תשאלו אותי איך, איך? לא יודע. לא יודע. מה, אני בא בסוד השם? סוד השם יראה. אני לא יראה את השם עדיין. לא זכיתי להיות בכל מדרגה שהוא יגלה לי את הסודות שלו. אז אני יכול לעסוק רק בעקרונות. אני מאמין, משתדל להאמין במה שכתוב כאן, זה הכל. לא יודע. איך 450 אלף האלו? והיו ביניהם, תאמינו לי, מותק של בני אדם. היו שם הרבה תינוקות שלא חטאו מימיהם. לא, לא יודע. אלוקים פתרונים. לא יודע. בכל אופן, מה?
גם בשואה.
ודאי, ודאי. חסר בדברי ימות עולם אירועים כאלה שמעוררים את מיעתנו. אבל שכלנו הוא דל וקטן. אנחנו לומדים את העקרונות האלו, עקרונות האמונה. כשהוא מביא פורענות על עברי רצונו, לא בשטף הוא מביא. כי אם בדין. ומה זה הדין? הדין זהו החשבון הכללי שיורד מגובה. מהגובה העליון של הטוב האלוקי. יורד ומשתלשל לתוך המציאות מתוך הערכה. הערכה הכוונה היא בעין. מתוך הערכה מדוקדקת של צורכי הנבראים כולם. מה נצרך לעשות בהם? ראש שנה מגיע עד מעט. מה נצרך לעשות בהם כדי שהמציאות תוכשר להשגת הטוב האלוקי? זה נקרא דין. זה נקרא דין. מי לא יעמוד לפניו? עומדים לפניו כבני מרון, שופט את הכלל, שופט את הפרטים, ראש השנה. מראשית ועד אחרית, שופט את הכל. אם כן, זה נקרא דין, שהוא מביא פורענות על עברי רצונו, לא בשטף, כי אם בדין, הפורענות הזו נעשתה מתוך, כן, המחשב הגדול והאינסופי, שבתוכו הוא מכיל את הרכיבים של המערכת כולה, ומתוך חשבון הקלקולציה המוסרית הזאת, יוצאים לאור הדינים של היחיד ושל הכלל, יהיים בדין כי תמים פועלו, זה החשבון הכללי. פה הגענו, באמת השבת בהתחלה, הגדלנו את המוחר, זה נקרא כי תמים פועלו. כל פועלו, הפעולה הפרטית שלו, היא באה מתוך תמימות ושלימות של ראיית המערכת.
זה ברחמים, הביטוי.
כן, ברחמים. זה נקרא דין ברחמים. נעצור כאן.